שבוע טוב, אנחנו נמצאים בליל החותם הגדול, ערב הושענא רבה, שבורא עולם אמת יטיב לכולנו חתימה טובה, שהדברים שנלמד הערב יהיו לעילוי נשמותיהם של איתם ונעמה, אין כי השם ייקום דמם, והשניים הנוספים שנרצחו הערב במוצאי שבת בדרכם לכותל, שנזכה באמת לבשרות טובות ובורא עולם יחזק את כל בני משפחותיהם, ונזכה בזו השנה על הגאולה השלמה. בימי הסוכות מתקנים לנו רבותינו הקדמונים לומר בקשה בברכת המזון מעבר לרגיל, והיא בקטע השני שמופיע לפנינו, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. המקור לבקשה הזאת פסוק בעמוס בקטע השלישי, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהן והריסותיו אקים, ובניתיה כימי עולם. מסבירים רבותינו הקדמונים מה הכוונה ביום ההוא אקים את סוכת דוד. אומר לנו יונתן בן עוזיה, זה לא לפנינו, שהכוונה היא למלכות בית דוד. קדמונים אחרים, ראשונים ובעלי המדרש, אומרים שהכוונה היא לבניין בית המקדש. מעניין, בהושענות, שאנחנו אומרים בימי סוכות ובהושענא רבה, כל הושענא מסודרת לפי א' ב', כל הושענא עוסקת בעניין אחר. בין ההושענות יש הושענא שהכותרת שלה אבן שתייה, שעוסקת בשמות של בית המקדש, בקטע הרביעי. לפי א' ב', אבן שתייה, בית הבחירה, גורן הארנן, דביר המוצנר, המוריה וכך הלאה. מה שנוגע לנו באות סמך, סוכת שלם בין השמות של בית המקדש. אותו דבר בקטע החמישי, בתהילים, בין המזמורים שלפי חלק מהשיטות נוהגים לומר אותם בימי הסוכות במקום שיר של יום, נאמר למנצח בנגינות מזמור לאסף שיר, נודע ביהודה אלוהים בישראל גדול שמו, מתי? והיא בשלם סוכו ומעונתו בציון. אומרים על זה חז"ל, והיא בשלם סוכו ומעונתו בציון, אמר רבי ברכיה, מתחילת בריאתו של עולם עשה הקדוש ברוך הוא סוכה בירושלים, כביכול היה מתפלל בתוכה ואומר, יהי רצון מלפניי שיהיו בניי עושים רצוני, כדי שלא אחריב ביתי ומקדשי, שנאמר ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. כיוון שגרם החטא, מה כתיב? ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו. מקום שהיה מתוועד בתפילה, כיוון שחרב, מתפלל, יהי רצון מלפניי להחריט יצר הרע שמחטיא את בניי, ויעשו תשובה ויקרב בניין ביתי ומקדשי, שנאמר הווה והיא בשלם סוכו. אם כך, שאלתנו הראשונה היא, אותה אמירה שעל פניה נראית כל כך פשוטה כבר מהחדר, מהגן, סוכות, אז כמובן מוסיפים, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. זה הולך הרי ביחד, זה ממש לא, כי הרי סוכת דוד, או הכוונה היא למלכות בית דוד, או הכוונה היא לבניין בית המקדש. אם הכוונה היא למלכות בית דוד, אז שנוסיף את זה בברכת המזון בראש ובראשונה, מתי? בשבועות, שעוסקים במלכות בית דוד, אישה יוליד את דוד וכו'. אם הכוונה היא לבניין בית המקדש, שנוסיף את זה בכל הרגלים. אנחנו הרי אומרים, בני ביתך כבתחילה, חונה מקדשך על מחולו, מתפללים ומבקשים. אז נוסיף עוד בקשה בברכת המזון בכל הרגלים, והיא הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. השאלתנו הראשונה היא, מדוע האמירה הזאת נאמרת על ידינו רק בחג הסוכות, לא בשבועות כפי שהיה מתבקש עם הכוונה היא למלכות בית דוד, ולא בכל הרגלים עם הכוונה היא לבניין בית המקדש? מדוע זה נאמר רק מתי? בסוכות. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, לא לפי סדר המקורות, אבל הדברים היו מסודרים בסייעתא דשמיא, בקטע ה-15 נאמר, תכתוב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלל יה. שואלים חז"ל, מה? ועם נברא? מי נברא? בורא עולם כבר ברא אותנו. אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו. אז מה זה ועם נברא? אומרים חז"ל בקטע ה-16. רבנן אמרי, אלה דורות שהם כמתים במעשיהם. ובאים ומתפללים לפניך בראש השנה וביום הכיפורים, אנשים רחוקים באים ואתה בורא אותם בריאה חדשה. ראשית, מה כתוב כאן? אברהם אבינו, לאחר העקדה, פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, אני פה הסתובבתי כבר 3 ימים, וכל הזמן שאלתי את עצמי, זה בסדר? זה נורמלי לעשות את זה? לא לעשות? ריבונו של עולם, היה לי שאלות קשות, לא יודע מה היית עונה לי. אתה בעצמך, לא מישהו אחר, אתה לבד אמרת לי, כי ביצעת יקרה לחזר. ועכשיו אתה אומר לי מה? לעקוד אותו, הכל למה במדרש רבה. החלטתי בורא עולם, אני אותך לא שואל שום שאלות. ביקשת, אני עושה. אם כך, יש לי בקשה אחת. כשיבוא הילדים של יצחק, גם אם הם יבוא אליך פעם בשנה, אני לא שאלתי אותך שאלות, גם אתה אל תשאל אותם שאלות. שלום עליכם, איפה הייתם? לא ראיתי אתכם, נעלמתם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, בי נשבעתי, אני נשבע, יען אשר לא חסכת את בנך, את יחידך אשר אהבת, אני לא אשאל אותם שום שאלה. ממשיכים חז"ל ואומרים במדרש רבה, אמר רבי ברכיה, ולמה החודש הזה, תשרי, נקרא בלשון תורה, החודש השביעי, כי הרי ניסנו הראשון, אז תשרי זה השביעי, על שם השבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא, אני לא שואל שאלות. והנה הם מגיעים, אם זה בראש השנה, ויום הכיפורים, או רק בראש השנה, והם מרגישים בריאה חדשה. מה עליהם לעשות? מה צריכים לעשות כדי לשמר את זה? אומרים חז"ל בקטע ה-16, לקח הדס ולולב ולהלל אותך. שנאמר, ועם נברא יעלל יה. עד כמה שידי משגת בטכנולוגיה שקיימת לפנינו, בכל חז"ל, פעם אחת בלבד, מופיע הצמד הזה, הדס ולולב. תמיד, או זה 4 מינים, או לולב ואתרוג. תמיד אנחנו אומרים, הרי מה, קנית כבר לולב ואתרוג, יש לך, אין לך. פעם אחת ביחידה, שמופיע הצמד הזה, הדס ולולב, זה כאן. שאלתנו השנייה היא, מה ראו חז"ל, להשתמש דווקא בצמד הזה, הדס ולולב, שאיתו צריך להלל את הקדוש ברוך הוא, שנאמר ועם נברא יעלל כאן. אלה הם השאלות שדרכם אנחנו מבקשים לראות היבט מאוד מעניין בלילה הגדול הזה, ליל החותם הגדול. כמובן איך הדברים יבואו לידי ביטוי, הן בתפילות של הבוקר, והן בכלל ילוו אותנו בהרבה ברכה ושמחה במהלך כל השנה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. אם הכוונה היא למלכות בית דוד, למה זה לא נאמר בברכת המזון של שבועות, בראש ובראשונה? אם הכוונה היא הנוספת, שהיא בעניין בית המקדש, למה זה לא נאמר בכל הרגלים? מדוע אנחנו אומרים את זה רק מתי? בסוכות. ושאלה נוספת, ראינו שבורא עולם נותן לכל אחד חיות חדשה בימים של ראש השנה, יום כיפור, ימי התשובה. איך משמרים את זה? לקח הדס ולולב. הצמד הזה לא מופיע בשום מקום. מה ראו חז"ל לציין? דווקא לקח הדס ולולב, ולא דלת מינים או לולב ואתרוג. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח את הדברים בצורה הבאה. בסוכות, בחג שבו אנחנו נמצאים, אנחנו מוצאים מספר מצוות מהתורה. והמצוות הן, כמובן בראש ובראשונה, סוכה. מצווה נוספת מהתורה בימים האלו, דלת מינים, בזמן שבית המקדש היה קיים, עוד מצווה, ניסוך המים. מצווה רביעית, כותב הנציב, בדברים פרק ט"ז, פסוק ט"ו, על הפסוק וחגותם לי חג שבעת ימים, מביא הנציב בשם קדמונים, שיש מצווה מהתורה בחג סוכות לרקוד. לא רק לאכול בשר ולשתות יין ולשמוח, לרקוד. כי לחוג זה רקידה. וגם הגמרא בסוכה כותבת לנו בנ"ג שהזקנים היו רוקדים בשמחת בית השואבה. אז על פניו, איך אנחנו רואים את הדברים, את המצוות? יש חג שנקרא סוכות, ובחג הזה אנחנו כל דיני הסוכה, דלת מינים, בזמן המקדש ניסוך המים ורקידה. אבל אם מסתכלים היטב בדברי חז"ל, מוצאים חוט ששוזר את כל המצוות האלה בצורה מאוד מעניינת, וכמובן איך הדברים נוגעים אלינו. אז נתחיל ונראה בצורה הבאה. ניסוך המים. ביום השני של הבריאה, בורא עולם אמר, יהי רקיע מבדיל בין מים למים. עד אותו רגע, עד אותו זמן, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. הימים הנערות, כולם הרגישו מאוד קרובים לבורא עולם. ברגע שבורא עולם אמר, יהי רקיע מבדיל, יש מים עליונים, יש מים תחתונים. אומרים חז"ל בקטע ה-17 במדרש, וכן אמרו במדרש, מים תחתונים נקראו מים בוכים. ולמה נקראו מים בוכים? כי בשעה שחלק הקדוש ברוך הוא את המים, נתן אלו למעלה ואלו למטה. התחילו המים התחתונים בוכים, שנאמר, בבכי נערות. אמר רבי אבא, בבכי נתפרשו המים התחתונים מן העליונים. ואמרו, אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה, להיות קרובים ליוצרינו. לכן המים האלה בכו, מבכי נערות, כפי שנאמר. שנאמר, מה עשו איזו פניהם, בקו תאומות, ניסו לעלות מהתאום, עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא. שנאמר, הנותן בים דרך, ובמים עזים נתיבה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הואילו לכבודי עשיתם כל כך, אין להם למים, רשות למים העליונים לומר שירה, עד שיתלו רשות מכם, שנאמר, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, זה דבר ראשון, ואחר כך אדיר במרום השם. ולא עוד, אלא שעתידים אתם להיקרב על גבי המזבח, במלח וניסוך המים. פירוש הדבר, חז"ל מלמדים אותנו, המים מהתהום הרגישו רחוקים, לא קשורים, לא שייכים. אומר בורא עולם, מה קרה? לא יכול להיות, אתם לידי. הכי קרובים שאפשר, על המזבח. על כל קורבנך תקריב מלח, בשבוע בשנה, בימי החג, מנסחים אותם על המזבח. נמשיך צעד נוסף, דלת מינים. כל סוג בדלת המינים מסמל חלק אחר בעם ישראל. הערבה, אלה שאין בהם לא טעם ולא ריח. פירוש הדבר, עזוב אותי. תן לחיות, תחיה, רוצה תורה, רוצה מצוות, תעשה מה שבא לך. תן לי לעשות מה שבא לי. אנחנו בכלל לא באותו דף, לא באותו ספר, לא קשורים, מרגישים רחוקים. אומר בורא עולם, אין דבר כזה. אין לולב, אין אתרוג ואין הדס, בלי שמצרפים אליה את מה? את הערבה. יותר מזה, אותה ערבה שעל פניה אין בה טעם, אין בה ריח, היא הכי קרובה לבורא עולם. אותה מצמידים למה? למזבח בהושענא רבה, ביום החותם הגדול, בזמן שהמקדש היה קיים. צעד נוסף, סוכה. מהו הזמן שבו כל אחד מאיתנו הכי הכי רחוק מהקיום של עצמו? מתי אנחנו הכי רחוקים מהקיום של עצמנו? בשעה שהאדם ישן, הוא לא פועל, הוא לא יוצר, הוא לא עושה, הוא הכי רחוק מהקיום של עצמו. קמים בבוקר, מה מברכים? המחזיר נשמות לבגרים מתים. אז באותו זמן שהאדם הכי רחוק מהקיום של עצמו, אומרים לו לא, גם הגוף שלך עושה מצווה. אתה ישן בסוכה, אתה מקיים מצווה. כך אומר לנו השם ישמואל בשם אביו, האדמו"ר מסוכות שוב, בעל העגלי טל, בקטע ה-19. ויש לומר, וכן הוא עניין הסוכה, שהמצווה בכל חלקי האדם, שהסוכה מקיפתו מכל צד, כמו שגיד פה קדושת אבי, האדמו"ר זכר צדיק לחיי עולם, חיי עולמים, שישיבת סוכה נזכרת תמיד בשס, במשניות, בלשון, ישנים תחתיו או אין ישנים תחתיו. סוכה תחת סוכה, הישן מתחת המיטה, קרי המיטה וכך הלאה, להורות שמצוות סוכה נוגעת אף לגוף לבד, כמו בעת השינה שמסתלקת הנשמה, ואין נשאר בו אלא כסתדי חיותה, מעט חיות. גם במצב הזה יש יכולת לקיים מצווה. אם כך, נלך צעד נוסף, רקידה, לרקוד כמו שכותב הנציב. מהו הזמן, מהו סליחה, המקום בגופנו שהוא הכי הכי נמוך? העקב. לא רק שהוא נמוך טכנית, כי זה המקום הכי נמוך, אלא האור של העקב נקרא בלשון חזל אור מת. Dead skin, אור מת, האור מת לגמרי. עד כדי כך אומרת הגמרא בנזיר, אם יש בחדר כזית של אדם מת, החדר תמה. כהן לא יכול להיכנס לחדר. אבל אם הכזית מגופו של אותו אדם שמת הוא מהעקב, הוא לא מטמא את החדר. למה? כי האור של העקב בכל מקרה נקרא מה? אור מת. פירוש הדבר בצורה מדהימה, על ידי הריקוד, מה קורה? האדם בעצם מרומם את החלק הכי נמוך. עוד יותר, הגמרא אומרת בסוכה בקטע ה-20, תניה, אמרו עליו על רבן שמעון בגמליאל, שהשמח בשמחה בית השואבה, כל אותם אבוקות של אור שהיה זורק ונוטל אחת וזורק אחת, שעסקנו בזה פעם, אבל בהמשך, וכשהוא משתחווה, שימו לב, נועץ שני גודליו בארץ, שוחה, נושק את הרצפה, זאת אומרת הראש למטה, הרגליים למעלה, וזוקף, ואין כל בריאה יכולה לעשות כן, וזו יקידה. רבן שמעון בגמליאל נשיא ישראל, הוא לא בקרקס, מה זה העמידה הזאת על הראש? אלא להראות שהעקב, אותו מקום הכי נמוך, אותו אור מת, גם הוא בעצם מה? נמצא למעלה, מתרומם למעלה. אז יוצא לנו דבר מעניין, שכל המצוות שמקיפות אותנו בסוכות, שבהם אנחנו נמצאים, עניינם ללמד אותנו, להראות לנו, אין מצב של ריחוק. אין מי תאום, התרחקנו, למה לא מגיע לנו? הם הכי קרובים, הם על המזבח במלח או בניסוך המים. אין מצב שבלי טעם, בלי ריח, אין דבר כזה. אין לולב, אין אתרוג, אין הדס, בלי שמצרפים את הערבה. נכון, וצריך לזכור לעולם, ערבה אין בה לא טעם ולא ריח, אבל היא תמיד צמאה למים. איפה היא גדלה? ערבי נחל. אי אפשר בלעדיה. היא קרובה לא פחות מאחרים. ומצב של שינה, שהאדם הכי רחוק מהקיום של עצמו, בעצם הוא כלום. החכם הגדול והטיפש המושלם, כשהם ישנים הם בדיוק אותו דבר. לא, יש את המצווה כשהוא ישן בסוכה. והעקב, האור הגס, האור שנחשב כאור מת, גם הוא מתרומם, גם הוא קשור, גם הוא חשייך. אם כך, כמה נפלא, אותם אלה שמגיעים לבורא עולם, בורא אותם בריאה חדשה, מה עליהם לעשות? לקח הדס ולולב ולהלל אותו. שאלנו, הדס ולולב, הצמד הזה לא מופיע בשום מקום רק כאן, מה ראו חזל לציין דווקא הדס ולולב? כי ההדס מסמל חלק בגופנו. איזה חלק הוא מסמל? את העיניים, איך יכול להיות? לנו הרי יש זוג עיניים, ובהדס יש שלושה עלים. התשובה, יש לנו עוד עין. לא רק את עיני הבשר, גם את עיני השכל. אם עיני הבשר רואים עד הדלת, והחלון הוא הדלת פתוחה, רואים עוד רחוב. אבל אם עיני השכל, מבינים שהדברים הם הרבה מעבר לזה. הרבה הרבה מעבר לזה. כשאדם רואה דברים בצורה הזאת, זה נקרא סומך השם לכל הנופלים. כל קושי בעצם מלמד את האדם, אתה לא רחוק, אתה ממש קרוב. והלולב, מה הוא בא לסמל? הלולב בא לסמל את מה, איזה חלק בגופנו? את חוט השדרה, את העמידה היציבה, האיתנה, את האמונה שאנחנו עושים את הדברים הנכונים, ולהיות שמחים איתם, ולהיות גאים בעשייה האמיתית, שאנחנו עושים כל אחד בתחומו שלו, כל אחד בעשייה שלו. אז כשיש את ההסתכלות הזאת ואת ההרגשה הזאת, אז ההדס זה הסומך השם לכל הנופלים. והלולב וזוקף לכל הכפופים. יש את העמידה האיתנה, את העמידה הישרה. כשיש את היכולת הזאת, אז ממילא משמרים את הלידה החדשה. לכן, כמה נפלא, אומרת לנו הגמרא בסנהדרין, בקטע 22, אמר לרב נחמן, לרב יצחק, מי שמיע לך, אי מתעתי בר נפלי, האם שמעת מתי מגיע בר נפלי? אמר לי, מן בר נפלי, מי זה בר נפלי? מעולם לא שמעתי שם כזה. מה, אתה לא שמעת? אמר לי, משיח. הוא עונה לו, משיח בר נפלי קרית לי. כך אתה קורא לו, למה בשם כזה? מה זה בר נפלי? אמר לי, אם, דכתיב, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. פירוש הדבר, מה כתוב כאן? ודאי שסוכת דוד, כמו שראינו ביונתן בן עוזיאל, הכוונה היא למלכות בית דוד. סוכת דוד הכוונה היא, לפי ראשונים וקדמונים אחרים, למה? לבית המקדש. אבל סוכת דוד יש לה עוד משמעות כוללת יותר. יש לה עוד משמעות גדולה יותר. סוכות זה החג שבו אנחנו רואים בעיני הבשר. לא רק מרגישים, בעיני הבשר אנחנו רואים ש... כל מה שמקיף אותנו, מלמד אותנו, אין ריחוק. גם אם יש קושי מסוים, נפילה מסוימת, תמיד אפשר להבין שאנחנו קרובים לבורא עולם. אפשר להתקרב עוד יותר ועוד יותר. זה סוכות. כשיש את ההרגשה הזאת, אז באמת אנחנו מבינים שאצל כל אחד ואחד מאיתנו יש איזו סוכה קטנה, שאם אותה נקים, שאם בא נתמוך, זאת אומרת, אם נבין שגם קושי שלנו, אם נרומם אותו, עוד קושי של זה, של השני, עוד סוכה קטנה מתרוממת, עוד סוכה, זה יוצר את הסוכה הגדולה. ביום ההוא הקים את סוכה דוד הנופלת. זה אפשר לומר רק בחג סוכות. בחג שבו אנחנו רואים בחוש שאין מושג של נפילה וזהו. אין מושג של ריחוק ואי אפשר להתרומם. אפשר תמיד להתרומם, ובכלל אנחנו קרובים הרבה ממה שאנחנו חושבים בכל העשייה שאנחנו עושים. לכן דווקא בחג סוכות אנחנו אומרים את זה. מעניין, גם הסכך, שזה בעצם יוצר את הסוכה, ממה עושים את הסכך? מפסולת גורן ויקב. זאת אומרת, זה הפסולת שבתוך הפסולת. כך עושים סוכה, זה כלי וענווהו, נעשה סכך יפה. למה רק סוכנה? להראות לנו גם הדבר הכי רחוק, גם הוא בעצם נהפך להיות מה? חלק של מצווה. אם כך, אפשר עכשיו להבין, כותב לנו המהר"ל, יש הבדל גדול בין בית שנפל לבין סוכה שנפלה. בית שנופל, זהו, זה חורבה. יבנו אותו מחדש, זה בית חדש. אבל סוכה שנופלת, שמע עליה תמיד. היא לא מאבדת את השם. הולכים לשוק ארבעת המינים, מה קונים? קונים סוכה? קונים עצים, בלפונים, שכח, אני יודע מה שקונים. אבל לכל חלק קוראים סוכה. כי גם כשזה נפל, זה נקרא סוכה. הנה המהר"ל, בקטע 23, נאמר בעמוס, ביום ההוא הקים את סוכה דוד הנופלת. בית אשר נופל, נתבטל עניינו הראשון שהיה לו. ואם חוזר לבנות הוא בית חדש, והוא נקרא, ולא נקרא שהקים בית נופל, שכבר נתבטל, בנה בית חדש מתחילה, אבל הסוכה שאינו בית, שהוא בניין גמור וקבוע, בקלות הוא חוזר ומעמידו. לכך אם נפל, שייך בו הקמה והוא חוזר לעניין הראשון בקלות. וכן מלכות בית דוד, היא שהוא עומד להקימה אחר נפילת המלכות, נקראת מלכות, סוכה דוד הנופלת. וכך אותו דבר בית המקדש, וכך כל דבר. אז לכן, דווקא בסוכות, המשמעות של סוכה דוד היא לא רק המקדש וירושלים, לא רק המלכות של בית דוד, אלא הקימה הגדולה של כולנו. נסביר את זה יותר. המהר"ל דיסקין כותב לנו דבר נפלא. אנחנו אומרים, ונאמר את זה מחר כמה פעמים, אני והוא הושיע נא. מה זה הקוד הזה? אני ואו שיאנר. אומר המהר"ל דיסקין, כולנו יודעים שאין הכיסא של הקדוש ברוך הוא שלם, ואין השם שלם עד שימחה זרעו של עמלק. שנאמר, כי יד על כס יא, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. זה הפסוק. אז במילה כיסא, איזה עוד חסרה? א', ביות קי, מה חסר? אבב קי. מוסיף המהר"ל דיסקין, בתנ"ך למעלה מ-600 פעמים הופיעה המילה ירושלים, אבל לרוב הפעמים בכתיב חסר, ירושלם. אברהם קרא למקום יראה, מלכי צדק קרא למקום איך? שלם. קרא לקדוש ברוך הוא ירושלם, חסר איזה אות? יוד. באשרי, איזה אות חסרה לנו באשרי? נון. נאמר בחז"ל בקטע 14, אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי? מפני שיש בה מפלתם של שונאי ישראל. דכתיב, הכוונה היא חס וחלילה עם ישראל, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. לכן לא אומרים תאות נון. אבל במערבה בארץ ישראל בתרצי, אחי, נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראל. אמר רב נחמן, בר יצחק, בכל זאת, אנשי בבל, חוץ לארץ, דאגו מזה. חזר דוד ושמחן ברוח הקודש, שנאמר סומך השם לכל הנופלים. אז תראו כמה נפלא. אני, האות א', זה של הכיסא. הנון, זה איפה מי? אשרי. והיוד מי? ירושלים. והו, וו, וו. זה חלק של שם השם שחסר, כי יש רק את היוד קי. אז אנחנו בסוכות, ורק בסוכות, יכולים להגיד, אני והו, אושיענה. בורא עולם, תושיע גם את הכיסא שלך שיהיה שלם. גם ששמך יחזור להיות שלם. שירושלים תהיה שלמה. שלא יהיה אמירה של אומות העולם נפלה, לא תוסיף חס וחלילה. אלא ההפך, קום בתולת ישראל. אז בסוכות, שאנחנו רואים בחוש דרך המצוות שמקיפות אותנו, שכל דבר שעל פניו נראה לא מחובר, לא שייך ורחוק, הוא קרוב, הוא שייך, הוא מחובר, אז אפשר באמת לומר יקים את סוכת דוד שבתוכנו, ובכל כל אחד ואחד מאיתנו, כמו השופר הקטן שמצטרף לשופר הגדול של והיה ביום ההוא יתקע בשופר הגדול, כך אותו דבר הסוכה הגדולה. ולכן רק בסוכות אנחנו יכולים לומר אני ואו. ואת כל זה בעצם מגלה לנו בורא עולם. נאמר בשירת האזינו, שכותב עליה הרמב"ן, שיש בה את כל העבר, את כל ההווה וכל העתיד של עם ישראל. ואם יבוא חכם מחכמי אומות העולם ויכתוב אותה, אני יאמין לו, כותב הרמב"ן, כי לא נפל דבר אחד מכל דברי השירה. מה נאמר בין היתר בשירה? פחד פחדים בקטע השביעי. ויער השם, ויינץ מכעס בניו ובנותיו, ויאמר אסתירה פניי מהם. קצת נזוז, שנראה איך המסתדרים בלעדיי, אומר בורא עולם. אראה מה אחריתם, כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם, הם קנוני בלא אל, כי עשוני באב להם, אני אקניהם בלא עם, בגוי נבל, אחיסם, כי אשקדך באפי, ותיקוד את שאול תחתית, ותאכל ארץ ויבולה, ותלהט מוסדי ערים, פחד פחדים, חושך, נורא. בפסוקים הקשים האלה יש אור גדול מאוד. מהו האור? אומרת הגמרא בקידושין, דווקא הגמרא בקידושין, בקטע השמיני, בנים אתם להשם אלוקיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרואים בנים. דברי רבי יהודה, אין הלכה כרבי יהודה. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים. שנאמר בנים, הנה הפסוק והפסוקים אחרים, לא אמון בם. פירוש הדבר, למרות שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מסתיר את פניי, למרות אש קדחה באפי, למרות חס וחלילה ותאכל ארץ ויבולה, נורא. אנחנו עדיין נקראים בנים ובנות של בורא עולם. כפי שאומר הפסוק, ויינץ השם מכעס בניו ובנותיו. תסבירו לי באופן פרקטי, איך זה יכול להיות? אם הכל נחרב, הכל נשרף, בורא עולם מסתיר את פניו, נורא נורא נורא, איך אפשר להגיד באופן פרקטי, אנחנו עדיין בנים ובנות של בורא עולם? התשובה היא, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, הנה, תראו מה קורה בארץ ישראל, נאמר בנצבים, בפרשת ניצבים בקטע התשיעי, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחריכם, ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואיה, אשר חילה השם בה, גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תיזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה, עד מהו צבועים, שהפך השם באפו ובחמתו. נורא, הכל נשרף, אין עשב שצומח. כל הגויים שולחים את כל מי שרק אפשר לבדוק אם זה באמת כך. איך יכול להיות? בהולילנד של בורא עולם, במקום הכי קדוש, הכל נחרב, הם לא מאמינים. הם שולחים את מי שצריך, וכולם חוזרים עם אותו דיווח. אמת, זה כך. לא נשאר אבן על אבן. כלום, אין עשב שצומח. ולמה? כי עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, אשר קראתי עמם בחורב, החליטו שהם לא רוצים, בורא עולם כועס אליהם, הלכו לאלוהים אחרים, ואיחר אף השם בארץ היא להביא אליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה, פסוק כ"ז, שימו לב, והיתשם השם מעל אדמתם, באף ובחמה ובקצב גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. בורא עולם החליט עד כאן. זהו, זרק אותם, פיזר אותם בכל העולם. זה נכון, הדיווח של אומות העולם, מילה אחת, כן או לא? נכון הדיווח? כן. אומר בורא עולם, אל תאמינו להם. זה לא היה, זה לא נברא. אני מעולם, אומר בורא עולם, מעולם לא זרקתי יהודי אחד מארץ ישראל. מעולם לא היה דבר כזה. מה כן? אומר בורא עולם, בקטע העשירי. והיה, כי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, שנתתי לפניך. והשיבות האלה לבביך, בכל הגויים, שרידיכך השם אלוקיך שם. שבת את השם אלוקיך, שמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך השם אלוקיך שם. אם יהיה נדחך איפה? בקצה השמיים. שם יקבץ לך השם אלוקיך, משם יקחך. עכשיו שימו לב לרגע אחד, לא בסוגריים. והביאך השם אלוקיך, פסוק ה', אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, ויטיבך, וירבך מאבותיך. עוד פעם, והביאך השם אלוקיך, אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, אבל לא סתם וירשתה, ויטיבך, וירבך מאבותיך. הפסוק הזה בתורה מספרו 5708, בשפה פשוטה יותר אלפים תש"ח. תעשו עם זה מה שאתם רוצים, זה הפסוק. בכל אופן, מה בורא עולם אומר לנו? אם אנחנו נחזור לקדוש ברוך הוא, אז הוא יביא אותנו מאיפה? מקצה השמיים. זה נראה על פניו אותו דבר, ממש לא. בורא עולם אומר, רואים בקו המסומן, בקטע התשיעי ובקטע העשירי, אני מעולם לא השלחתי. מה כן עשיתי? הידחתי. מה זה להדיח בלשון הקודש? לדחוף. שרוצים לדחוף דבר ודוחפים אותו עוד קצת, חייבים להיות קרובים. אם אני עומד רחוק, אני לא יכול לדחוף. אני יכול לדחוף רק כשאני קרוב. אומר בורא עולם, איפה שיהודי נמצא, בקצה העולם, אני הכי קרוב אליו, יותר ממה שהוא מדמיין, כי לא השלחתי אותו. אומר לנו המלבים, בקטע 11, ההבדל בין השלחה להדחה, בג' דברים, כי המשליך זורק, נעשה הדבר רחוק ממנו. ב', על ידי ההשלחה, התקלקל הדבר, לא אכפת לו שזה יישבר. ג', מראה שאינו רוצה לדעת איפה ישכון. אבל המדיח דבר כל עת שידחה צריך להתקרב אל הדבר, ועל ידי ההדחה לא יתקלקל הדבר. בורא עולם אומר, אין נפילה שאין אחרי הקימה, אין ריחוק שזהו עזוב אותי, לא קשור, לא מחובר, לא שייך. בדיוק להפך, פתאום האדם מגלה שם במקום הכי הכי רחוק כמה הקדוש ברוך הוא הכי הכי קרוב אליו. זה הסוכה. הסוכה מאפשרת לנו דרך המצוות שמקיפות אותנו לראות בעיני בשר עד כמה מהתאום הם הכי קרובים והם על המזבח, עד כמה הערבה שאין בה טעם וריח אותם מצמידים למזבח, עד כמה שהעקב שאין בו חיות הוא המקום הכי גבוה, ולכן איך כתוב שם על רבן שמעון לגמליאל, כמה מדויקים דברי הגמרא, איך הוא היה עושה, היה קד קידה, מה הוא היה עושה? נועד שני אגודליו בארץ, שוחה, נושק את הרצפה וזוקף. מה זה וזוקף? ברור שלא יישאר על הראש, הוא מתאפר בחזרה, אלא כדי להראות לנו, הנה, גם החלק הנמוך, גם הוא מתרומם, זה נותן את הסקיפות קומה, זה נותן את היכולת שלנו באמת להיות גאים בעשייה, בתורה, בכבוד שמיים. אין מושג של ריחוק. כשיש את ההבנה הזאת, הכל נראה לגמרי לגמרי אחרת. היה יהודי בירושלים, לא יודע אם אמרתי את זה לכם פה, אחד השיעורים או לא, רב אריה לוין זכר צדיק וקדוש לברכה, שגדולי עולם למדו מההנהגות שלו, מה זה בן אדם לחברו, היה לוקח את ילדיו בשבת חול המועד פסח, לאחד מבתי הכנסת במאה השערים, לשמוע יהודי שהיה קורא את שיר השירים. היה מעורר עירת שמיים בכל הילדים, בכל המבוגרים. כשהיה מגיע לפסוק, אינך יפה רעייתי, אינך יפה, בורא עולם כך קורא לנו, עינייך יונים, הוא היה אומר את המילים, עינייך יונים, בכה, ובכה ובכה. שאל אותו רב אריה, שנה אחרי שנה, מה יש כל כך לפקוט במילים, איזה? עינייך יונים. מה יש כל כך לפקוט במילים האלה? אומר לו רב אריה, אומר לו אותו יהודי, לא יכול לענות לך. עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. יום אחד הוא הולך ברחוב עם בנו, שאתם עושים לך לוין, שנפטר לפני פחות משנה, סיפר לי את זה, הולך איתו ברחוב, רואים את היהודי בצד השני של הכביש, הוא אומר לבנו, בוא נעבור, נשאל אותו. עוברים את הכביש, הוא שואל אותו, למה כל שנה בשיר השירים, בעינייך יונים, אתה בוכה? הוא אמר לו, הייתי מועל ברוסיה לפני 50 שנה, 60 שנה, קיבלתי הזמנה למול תינוק בשכונה, שלא האמנתי שגר שם יהודי. אם גר שם יהודי, ודאי ודאי הוא לא ירצה מה? למול את בנו בכזה מקום. לקח לי שבועיים לבדוק אם באמת זה הזמנה לברית, או איזה תרגיל של הקגב לשלוח אותי לאמוס, לסיביר, סיביר עם כל המשפחה. הבנתי, זה הזמנה לברית. באתי עם כלי המילה, נסעתי כמה שעות, הגעתי, דופק בדלת, בעל הבית פותח, אמא מחזיקה את התינוק ביד, עוד קרוב משפחה בבית שהבנתי אחרי שנכנסתי הביתה, ומיד אני רואה שאמא מאוד בלחץ, מאוד. הבנתי, בצדק, מחר הולכת לרופא ילדים, רופאת ילדים, יגלו שהתינוק מהול, תמסור את המידע למי שצריך, האמא, התינוק, האבא, ישר לסיביר, עוד יותר גרוע מזה. לא אמרתי כלום, גמרתי למול את התינוק, חיתלתי אותו במה שחיתלו אז, הכנתי אותו כדי לקרוא לו בשם. האמא לוקחת ממני את התינוק, מנשקת אותו מכף רגל ועד ראש, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, בלי הפסקה כמה דקות, היה ברור לי שוודאי יש פה בעיה גדולה. לא אמרתי כלום, אורח, מה אני אגיד? נותנתי את התינוק, מברך, קורא לו בשם, אמא לוקחת את התינוק לחדר. אני נשאר עם אבא, מדבר איתו עם הקרוב משפחה, ומסביר לו מה עושים עם התינוק אחרי הברית, כי אני עוד מעט חוזר, ואמרתי, אם אתה רוצה, תקרא גם לגברת שגם תבוא. ואז תוך כדי זה אמרתי לו, אני מבין שיש בעיה עם הגברת. אני באתי למול, זה לא היה דבר פשוט, עם הרבה מסירות, נשלח את האנשים הנכונים, יעזרו לה. ואין שום בעיה עם 100%. ממש 100%. מה 100%? אני מלתי מאות תינוקות, בחיים לא ראיתי. דבר כזה שאמא מנשק את התינוק שלה מכף רגל ועד ראש, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, שנייה אחרי הברית. בכלל לא ראיתי דבר כזה. אומר לו, אבא, אמרתי לך, התינוק הזה לא בן כמה שבועות, הוא בן כמה חודשים. אמא נשבעה ונדרה נדר, שהיא לא תנשק את התינוק שלה פעם אחת, עד שיבוא מועל למול אותו. עכשיו זה הפעם הראשונה. אז אתה מבין שהכל בסדר. אומרים חז"ל במדרש רבה, אינך יפה רעייתי. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, עלינו, אינך יפה. עינייך יונים. מה זה עינייך יונים? אדם מוצא גוזל, בא בעל השובח, אומר זה שלי. אז אם הגוזל נמצא בקשר עין עם השובח, זה שייך לבעל השובח. אם לא, זה בטח נפל ממישהו. הוא יכול לזכות בזה. כי הגוזל לא מתרחק. כמה שהוא מתרחק, תמיד יש קשר עין. גם אם על פניו נראה שהוא בלי טעם ובלי ריח, שהוא מאחורי איזה מסך כזה או מסך אחר, תמיד יש את החיבור, תמיד יש את הצימאון למים. זה גדל תמיד על נחל, ערבי נחל. את זה חג הסוכות בא ללמד אותנו. שיש את ה... לא רק ההרגשה, את הראייה הזאת. וכל התפילות שלנו, של הבוקר, עוסקות במים, אחר כך תפילת הגשם, זכור רב נמשך אחריך כמים, וכך הלאה. פירוש הדבר, הצימאון הזה שלנו, שבתוך תוכנו, שקיים כל אחד ברמה כזו, ברמה אחרת, בקרובים וברחוקים, כל זה בעצם מראה לנו כמה אפשר להיות עוד יותר קרובים לבורא עולם. ובין התפילות הגדולות של הבוקר, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיתן לנו את היכולת באמת להאמין בכוחות האלה שיש בנו, ולהוציא אותם מהכוח אל הפועל, ולשמוח עם הדברים האלה, זה הברכה הגדולה. זה סוכת דוד הנופלת. לא יודע אם אמרתי לכם או לא, זמן נקרא זמן. למה זמן נקרא זמן? כי כל רגע מזמין את הרגע הבא. וכל יום את היום הבא, וכל חודש את החודש הבא. מי שהחיים שלו חיים של זמן, הוא כל הזמן רץ אחרי המחר, אחרי החודש הבא. רץ ורץ ורץ. יום אחד הוא מתעורר, הוא מגיע למסקנה שכל מה שהוא דמיין שהוא ישיג, הוא לא ישיג. וזה יוצר משבר. לכן רק בלשון הקודש, למילה זמן יש מילה נרדפת. ועימה, את. את פירוש הדבר, לדעת, ליהנות ממה שעושים עכשיו. בורא עולם לא שואל אף אדם כמה שעות למדת. השאלה היא, קבעת עיתים לתורה. זה היה שעה או דקה או יום שלם, זה לא משנה. איפה הראש היה מונח בשעה שלמדת. ומה שאתה רוצה לעשות אחר כך, ומה שאני רוצה לעשות אחר כך, הוא אני נהנה ממה שאני עושה עכשיו. שעיר לעזאזל ביום הכיפורים, עם כל עוונות בני ישראל, האיש שלוקח אותו ושילח אותו ביד איש איתי. איש שהחיים שלו זה לא רק זמן, זה גם כמה עת. שלמה המלך מלמד אותנו, לכל זמן ועת לכל חפץ. ודאי צריך לחשוב גם כמה צעדים קדימה, אבל לא לאבד את התענוג מעכשיו, מההזדמנות שיש עכשיו, ממה שהזמן נותן לנו, זה המחר, ממה שהעת נותן לנו, זה העכשיו שעושה את המחר טוב יותר. מי שאין לו עת, גם לא יגיע לזמן. מי שיש לו את העת, ייהנה מהעכשיו, וגם יוכל לעמוד באתגרים ובשאיפות של המחר. לכן שאנחנו נמצאים בליל החותם הגדול, עולים לבוקר הגדול של השחר שיעיר בסייעתא דשמיא, שבו אנחנו נוסיף תפילה, שבו אנחנו נתפלל לבורא עולם, שיתיב לנו פתקה טובה, שניכנס לשנה עם כל הברכה הגדולה שהשנה מקפלת בתוכה. נבקש בין היתר מבורא עולם שיאפשר לנו באמת לדעת, גם אם יש קושי כזה או אחר, תמיד מחר זה התחלה חדשה, תמיד אפשר להתקרב יותר, תמיד אנחנו גם קרובים לבורא עולם, רק צריך להתבונן ולראות את הקרבה הזאת. וכשיש את זה, אז יש את הברכה הגדולה. תראו מה עבר עלינו מראש חודש אלול. התחלנו להגיד סליחות. פתחנו את ארון הקודש בחודש אלול. כמה זמן הוא היה פתוח? למנהגים שפותחים את ארון הקודש, לנוהגים, שמע קולנו, השיבנו השם אליך ונשובה, עוד פסוק, עוד אמירה, דקה, שניים, סגרנו את ארון הקודש. הגיע ראש השנה, ארון הקודש פתוח, בפיוטים, בכל מאמינים, בפיוטים אחרים, 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות. מגיע יום כיפור, ארון הקודש פתוח, כל תפילת נעילה, מגיע סוכות, הוא לא רק פתוח, מוציאים ספר תורה, מארון הקודש, מניחים אותו על הבימה, וכולנו מקיפים את הבימה פעם אחת, ומחר 7 פעמים. מגיע שמחת תורה, לא רק פותחים את ארון הקודש, לא רק מוציאים ספר תורה ומניחים אותו על הבמה, אלא הושנה חבוקה בך הושנה. אנחנו חבוקים עם התורה, אנחנו מקיימים ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אנחנו רואים את כל התהליך עד אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אם אנחנו רוצים באמת לראות, ונראה את זה בסייעתא דשמיא, אתה אין עוד מלבדו, עד כמה שאנחנו באמת נבין, כמה חשוב לראות לא רק עם עיני הבשר, גם עם עיני השכל. עד כמה לעמוד בעמידה יציבה, ולשמוח בעשייה שלנו במצוות ובתורה, אחד המרבה ואחד הממית. עצם העשייה, לשמוח בה כי היא תוביל לעוד עשייה ולעוד צמיחה ולעוד ברכה. ולהבין דרך המצוות שמקיפות אותנו, כפי שאמרנו, שכל הדברים שעל פניהם נראים רחוקים, הם באמת קרובים, וגם אנחנו, כולנו, באמת הימים האלה מאפשרים לנו לגלות עוד כוחות שתמונים בנו, להוציא אותם מהכוח אל הפועל, לבנות וליצור איתם. איך כתוב על משה רבינו? לא אוכל יותר לצאת ולבוא. שואל הרב זצ"ל, מה זאת אומרת לא אוכל יותר לצאת ולבוא? הוא הרי בן 120 שנה, לא קעתה עינו, לא נס לחו. הוא לא על כיסא גלגלים, הוא בריא, הוא חזק, הוא שלם, הוא לא קעתה עינו בלי משקפיים, שום דבר לא. למה לא יוכל יותר לצאת ולבוא? אומר הרב זצ"ל פשוט, מה זה לצאת ולבוא? זה לא לצאת מהבית החוצה. הוא כל הזמן בא אל עצמו, גילה עוד פוטנציאל, עוד כוח, מימש אותו, עוד כוח, מימש אותו, עוד ועוד, עד שמימש את כל הכוחות שבו, את כל כולו. לא אוכל יותר, אומר, לצאת ולבוא אל עצמו. זה משה, לכן מצד אחד לא קעתה עינו, לא נס לכו. זה בורא עולם מאפשר לנו בבוקר שלקראתו אנחנו הולכים לבקש סייעתא דשמיא, לגלות את הכוחות שיש בנו, לגלות את הפוטנציאל שטמון בנו. בורא עולם ברא את עולמו כל יום כי טוב, נאמר בבריאה, כשהוא גמר את המלאכה. עלינו מה נאמר? וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. כי טוב זה הרמוניה, מאוד זה דבר שלא רואים אותו, אבל מזהים פוטנציאל שאפשר לממש אותו. מי מסוגל בכל הבריאה לזהות פוטנציאל ולממש אותו? רק אנחנו, רק האדם. אדם אותיות מאוד, אומרים חז"ל. לכן, אם את זה אנחנו נבקש, אז בסייעתא דשמיא, בורא עולם, באמת יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, את המקדש, את הכהונה, את המלכות, ואת כל הקימה של הכיסא, של שמו, של ירושלים, כל יקום, יבוא על מקומו, ואומות העולם לא יגידו נפלה, לא תוסיף, נפלה, לא תוסיף קום חס וחלילה בתולת ישראל, אלא להפך, כולנו נראה להם את הקיום הגדול שלנו בסייעתא דשמיא, ימלא את כל מי שלא תיבנו לטובה, ויתקיים בנו בזו השנה הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. אמן.